שבו אנחנו עסוקים ביסודות של האמונה, של השגחת השם, של גולת עם ישראל, סוגיות שקשורות, דברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד רוחניים, מאוד, מאוד, דברים שקשורים מאוד לבית המדרש. והדבר הפלא הוא שאנחנו יותר עסוקים בחוויה חושית מאשר בחוויה רוחנית שכלית. אנחנו מוסתים בכל כך הרבה סוגיות, באיך להסב, ואיך להישען על הדודה, ואיך לאכול ארבע כוסות, וכל החוויות האלה זה מסית את הדעת, מסית את הדעת מהעיקר של סוגיות מאוד מאוד שכליות, מאוד עמוקות. אז אם היו שואלים אותי חס וחלילה, הייתי מניד ליל הסדר, עושה משמר במדרשה, זה יותר תכליתי, יותר עמוק, יותר מרוכז. הליל הסדר קצת מפזר אותנו בעניינים מאוד מאוד חושיים, אכילת מצה, כמה מצות. כן, המצוות האלה מסיתות מהעיקר, כי זה ליל האמונה. כן, יש אחת הגדרות של הלילה הזה, זה ליל האמונה. אז זהו, זו השאלה שאני רוצה לשאול. השאלה הזאת נשאלת, בעצם המהר"ל שואל אותה, במקום מספר 2. כרגע, נראה את זה בדף. איך אני נכנס לזה רק? יא, שומעות אותי, בנות? כן, ראשית אומרת שכן, בסדר? זהו, שוב פעם בוקר טוב. אז זהו, זה השאלה שאנחנו רוצים כרגע לדון בה. מה זה, מה בכלל הנקודה הזו? זה מסית מהדעת, כאילו. כאילו, מאוד מאוד קשה, זה כאילו מאוד מאוד מאתגר. ליל הסדר מאוד מאוד מאתגר. דווקא באותו לילה שאנחנו צריכים לעשות בענייני אמונה, אנחנו צריכים, מה שנקרא, כמעט הייתי אומר, להתקשקש בכל מיני פרטים של מצוות. זה לא ברור מה העניין. למה זה כל כך, למה זה בנוי בצורה כזאת, כאילו, קצת מוזרה. אז זהו. האמת היא, כדי להבין את הסוגיה הזו, כדי להבין את הנקודה היסודית הזו, רציתי ללמוד אתכם יחד את פסקה של הרב קוק, שהוא חזר אחורה בשאלה, למה ירדנו למצרים? איך עם ישראל הגיע למצרים? הרי כל המהלך הזה של יציאת מצרים הוא בנוי על תקלה. אין עם ישראל, אברהם אבינו, הגיע לארץ ישראל, אז בעצם איך התגלגלנו לכל הצערות האלה, לכל המבוך הזה? אז באמת חזל, זה לא חזל, זה פסוק מפורש בספר בראשית, כן, כתוב בספר בראשית, כן, וכשהקדוש ברוך הוא, כאן הרב קוק מצטט את הפסוק בראשית תתבר, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, לאברהם אבינו. ומה אברהם אבינו עונה? במה עדה? ירשנה, כן? על זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, כן? כלומר, ארץ לא להם זה מצרים, ואחר כך, זה, הפסוק ממשיך, ואחר כן יצאו ברכוש גדול וכו' וכו'. זה בעצם, אנחנו ידענו מראש את כל התהליך, זה ממש פלא, כל התהליך הזה הוא ברור מראש. אומר הרב קוק מביא את דברי האגדה, בדברי האגדה ידועים במדרש רבה, שאמר אברהם אבינו עליו השלום במה ידע כי ירשנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא כעונש, על זה שאמרת ידוע תדע כי ירשנה, והשתעבדו בניו 400 שנה. עד כאן המדרש. שואל הרב קוק, והוא פלא. שאלה הבנות, מה פלא? רוצה לשמוע תשובות מושכלות, למה הרב קוק מתכוון הוא פלא. כן, איפה אני רואה כאן את ה... מה זה היה הוא פלא הזה?
רגע, אף אחד לא עונה לכן הרב לא רואה.
כן.
מבשרת כתבה, העונש לא
תואם. מבשרת אומרת שהעונש לא תואם. דווקא הוא אמר, במה חוסר אמונה, זה עונש רציני מאוד. דווקא אברהם אבינו עשה דבר נורא, נכאורה, חס וחלילה, אבל הוא אמר במה ידע, הוא לא מאמין לקדוש ברוך הוא. ואתה אומר, די חמור, שהוא אומר במה ידע כי ירשנה. כן? עוד הצעה, מה פלא? כן? בוקר טוב, בוקר טוב לבנות. בסדר, בוקר התחיל. כן, אז מה פלא? אני חושב שעצם העונש זה פלא, אבל לא פלא גדול, כי באמת יש כאן מעשה מאוד חמור. מה הקשר בין ההבטחה? נכון, זה אולי זה השאלה שהרב קוק מתכוון. מה הקשר בין ההבטחה לעונש הזה? מה הקשר העקרוני? עוד הצעות? מה הפלא? מה הפלא במדרש? למה להעניש את הצאצאים? יכול להיות, זו הצעה מעניינת. כלומר, בסדר, תעניש את אברהם אבינו. מה הצאצאים האשמים? כן, עוד הצעה. ידוע תדע, אינו קשור להמשך המשפט של העונש. כלומר, זה באמת, זה לא נרעק בתוך הפסוקים ככה. יכול להיות? עוד הצעה? מה הפלא במדרש הזה? מה הפלא בפסוקים האלה? מה הדבר שלא יאמן? כן, זהו, יש עוד הצעה? מה הקשר בין אמונה למעשה של שיעבוד? כן, יכול להיות, אבל למה זה כאילו פלא? בסדר? יש עוד הצעה? אם לא, אנחנו נמשיך. יש עוד מישהי שמציעה? מה, הפלא? דעתי יש כאן פלא ברור ושקוף. פלא שקוף לגמרי. ממש פלא, לא יאמן מה שכתוב כאן. מוזר לגמרי. אין הצעה. אני רוצה להציע הצעה פשוטה, מוכנות? פשוט פלא על מי? פלא אברהם אבינו. מה זאת אומרת? אברהם אבינו, גדול המאמינים, נכון? שמה הוא בעצם מסר את בנו על העקדה. אז מבחינתו הוא ודאי ידע שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, והוא מוסר את הנפש על רצון השם. נכון. ואם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע שאתה, בעזרת השם, אתה תגיע לארץ ישראל, ואתה זרחה, ירשת הארץ, אז איך יכול להיות שאברהם אבינו אומר במה ידע כי ירשנה? שומעות מנות? איך יעלה על הדעת? איך אפשר להבין את זה בכלל? ממזועזע. הוא צריך עוד חושי, הרי הוא שם את הבן שלו, עקל את הבן שלו, על פי ציווי השם. אז הוא לא מאמין לציווי הקדוש ברוך הוא, להודעה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיקבל את הארץ. אז למה הוא צריך לאמר את המשפט במדע? ומה פירוש במדע? במדע כי ראשי הכוונה, טוב, תוכיח לי. בא חס וחלילה לכאורה, בא אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אומר, תוכיח לי שבני יקבלו את הארץ. זה באמת פלא. לפני שתראו את ההמשך, מישהו חלל להסביר את אברהם אבינו? זה דבר פלא לגמרי, אפשר בכלל להתחיל להבין. מה, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא? צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו איזה אות, איזה נס. הוא ודאי גדול המאמינים, אברהם אבינו גדול המאמינים. נו, מישהי כאן יכולה לתרץ. אולי הוא שואל, מה אני יכול לעשות כדי לרשת? אז למה הוא קיבל עונש? אולי שהקדוש ברוך הוא יוכל בהתנהגות של ישראל, יפה מאוד, מי אמרה זה נועה? אולי זה מה שהרב קוק אומר, זה קצת קשה. מה, במה ידע, תביא לי חוש. תביא לי ראייה שזה יקרה. כן, עוד הצעות. איך אברהם אבינו, גדול המאמינים, צריך עכשיו סימן שעם ישראל יקבל את ארץ ישראל. רגע. בסדר? זה באמת קושיה עצומה. אולי זה סימן בשבילנו, נכון? אבל איך אפשר להבין? נכון? עוד להיות, אולי זה סימן בשבילנו. נכון? זה קושייה עצומה, עד כדי כך שהרב קוק אומר והוא פלא, וכאן הרב קוק אומר דברים קצת מזעזעים, אבל בואו נלמד אותם. ונראה לעניות דעתי, אומר הרב קוק, אתם רואות, נכון? אם האמונה מיושב יפה בהשכלה אמיתית, לא היה צריך אותות חושיים. כלומר, וכאן אני רוצה להוסיף משפט, זה לא שאברהם אבינו עצמו לא האמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. ברור. אבל הוא בעצם חשב שבניו לא יגיעו למדרגה אמונית, עוד מעט נדבר על המדרגה הזו, שורש האמונה. יש אמונה ויש שורש האמונה. והוא בעצם מבין שבניו לא יאחזו בארץ ישראל. יש כאן איזו סוגיה שבעזרת השם מדבר על זה בכוזרי, בעזרת השם בקיץ, אם יוצא השם פנים אל פנים, ולא דרך המחשב. אז תברכו אותנו על זה, שזה בעזרת השם יהיה פנים אל פנים. אז אומר דבר כזה, אומר כאן דבר כזה, אם היה שורש האמונה שהוא ידע, אברהם אבינו, היה בטוח ששורש האמונה הוא נמצא מושרש, בעם ישראל, בצורה טובה, בהשכלה אמיתית, לא היה צריך אותו תחושים. עכשיו אני מעיר הערה, זה לא שאברהם אבינו לא האמין, אלא כמו שאחד הבנות כאן אמרה, אני אחדד את הנקודה הזו, הוא לא האמין שבניו מספיק התחברו ויהיו זכאים לקבל את ארץ ישראל. כן, אחד הבנות אמרה את הנקודה הזאת, כן? אם היה שורש האמונה מאושב יפה בהשכלה האמיתית, וכאן אני פותח סוגריים, שלהבין את המושג של קדושת הארץ, זה מעבר להשגה האמונית הפשוטה. זה מעבר, כי זה לא רק להבין שיש בורא עולם, זה להבין מה המשמעות של קדושת האדמה, של קדושת המקום, בחיבור הזה בין, בין כן, בורא עולם למציאות הפרקטית של ארץ ישראל, וזה לא נתפס. מה תסביר למה? כן, יותר לעומק, אבל בעצם אברהם אבינו קלט שבניו אחרי 3,000 שנה ו-2,000 שנה לא בעצם יצליחו לממש את פסגת הפסגות של האמונה והיא אחיזה בארצנו. ויהיו אנשים שיהיה להם קושיות, מה הקשר בין דת לפיסת אדמה. כן? זה קושייה אדירה, אנחנו לא נדבר עליה עכשיו בעריכות, אבל כאן אברהם אבינו אומר, הוא לא מרגיש שבניו יוחזו בצורה אמיתית באמונה. עכשיו, אומר כאן הרב ככה, אם היה שורש האמונה מושרש יפה בהשכלה אמיתית, כן, היינו מגיעים להבנה עמוקה, נכונה, מסודרת ובהירה, של מהי אמונה, לא היה צריך אותו תחושים. לא היינו צריכים לחוות את זה. לא היינו צריכים לראות את זה ממש בעיניים, בעיניים ממש. שאינם באים, כי אם לחזק המושג המושכל. זאת אומרת, מתי אנחנו צריכים לחוות את זה, לראות בעיניים, זה דברים בסיטואציות כאלה שאנחנו לא מסוגלים להבין. וגם ההבנה שלנו היא מאוד מאוד קלילה, כי זה דבר שלא נתפס בשכל. אז עוד פעם אני רוצה להגיד איזה נקודה, של להבין מה המשמעות של קדושה, קדושה של אדמה, דבר שלא נתפס בשכל. כן? קשה להבין את הדבר הזה. כן? אז אומר הרב קוק, אם זה היה שורש האמונה מושרש יפה בהשכלה אמיתית, לא היה צריך אותו תחושים. לא היינו צריכים לצאת למצרים. לא היה שום דבר. לא היו צריכים לעשות את כל התהליך. שאינם באים, כי הם לחזק המושג המושכל. ואם לא היה צריך דברים חושיים, לא היה צריך כל עניין מצרים. עניין מצרים זה להשיג דברים, אגב, אני לא רואה את עצמי, בסדר, רואים? בנות. אתם רואות?
כן, רואים.
אין, בסדר. אז מסביר הרב ככה, לא היה צריך דברים חושיים, לא היה צריך כל עניין מצרים, שהיא רק סיבה מבעל המסיבות, והקדוש ברוך הוא להכיר כבודו יתברך על ידי אותות ומופתים חושיים. זה נקודה רוחנית שהיא צריכה להתברר בצורה חושית, בצורה כזאת שאנחנו לא יכולים לתפוס בשכל. ולכן אנחנו צריכים לחוות את זה. ולהגיע לוודאות כזו, שזה דבר שלא נתפס בשכל הפשוט. אומר כאן הרב קוק, והנה אברהם אבינו עליו השלום, היה ראש המנה. מעניין. זאת אומרת, הוא ודאי היה גדול המאמינים. הוא עצמו הרי מוסר את הנפש לעשות רצון השם. אם היה מדריך נפשו, שיש בשום פנים עוד חושי, כלומר, אם הוא היה, הייתי אומר, מאמין בבניו, שבניו לא, הם יאמינו בארץ ישראל, הם יתנחלו בשבות רחל, הם יחזו בארץ, והם יאמינו בקדוש ברוך הוא, כן? זה יותר אפילו הייתי אומר סוגיה של אמון בבנים. אם היה מדריך נפשו שלא לבקש בשום פנים עוד חושי, כי בעצם למרות שאנחנו לא מאמינים, אנחנו כן מאמינים, למרות שאנחנו לא מבינים עד הסוף, אנחנו באינטואיציה שלנו שייכים לזה. אומר כאן הרב, היה פועל, תראו זה דבר נפלא בנות, היה פועל על בניו להשרישם כל כך, להשרישם כך, להשתרש אמונה בלא עוד חושי. זאת אומרת, יש איזו נקודה מאתגרת, אומרת נבין אותה, שאם אברהם אבינו היה אומר, בניי כן יבינו, בניי כן יחזו בארץ, לא היה צריך כל יציאת מצרים, לא היה צריך את זה, לא היה צריך את החוש, ולא היה צורך למצרים ולמופתים שהיו שם. אבל כשאמר במדע, הוא ביקש עוד חושי, כלומר, לפי מה שאמרנו, חס וחלילה, שהוא לא האמין שזה יקרה פיזית. אבל, הייתי אומר, בעיקר, הוא ידע שזה נקודה עמוקה. וגם הוא קלט שהוא לא מבין עד הסוף. הוא קלט על עצמו שהוא לא מבין עד הסוף. ומה הוא לא מבין עד הסוף? איך אפשר לדבר על קדושת האדמה? איך אפשר לדבר על דבר? הוא ביקש עוד חושי. כמעט הייתי אומר, גם בענבה שלו. כן, שהוא הבין שהוא לא מבין עד הסוף. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא מבין שלעשות רצון השם, כן. אבל נקודת עומק של איך להבין את קדושת האדמה, קדושת החומר, כן? את נקודה מסוימת, הוא הבין שהוא לא, הוא לא מבין בשכל. אז הוא אומר, אם אני לא מבין בשכל, אני רוצה להרגיש את זה, כן? הוא ביקש עוד חושי, כן? איפה שהשכל נעצר, שם הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לחוות את הדברים. הנה, אנחנו עכשיו חווים, הנה דוגמה, עכשיו את השגחת השם עם החס וחלילה עם הקורונה, לא דבר, אנחנו לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, הקדוש ברוך הוא עושה לנו סדנת חינוך. אז אברהם אבינו אמר, אני צריך סדנת חינוך, אבל אם זה כאילו כמעט הייתי אומר ענווה פסולה, ככה קצת איזה לא ביקורת, אבל איזו הגדרה מדהימה שהרב קוק אומר, אם אברהם אבינו היה אומר, נראות שאני לא מבין את זה בשכל הקר הפשוט, אבל אני עדיין מבטר על העוד חושי, ואני נמצא עם אמונה גם בדבר שאני לא מבין, ואני לא צריך עוד חושי, אז לא היינו צריכים ללכת למצרים. לא היינו צריכים לעבור תהליך מאוד 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 קשה, של ירידה למצרים, ועבדו והנה אותם, ועל כן השתעבדו בניו 400 שנה. מה הנקודה המחודשת בפסקה הזו? אני חושב דבר מדהים, שהרב קוק כאן עושה סדר, ומגדיר את כל התהליך של ירידת מצרים, נותן לנו כאן כותרת לכל התהליך של מי הירידה למצרים, שלב השיעבוד ושלב היציאה, יש לו מטרה. כאן הרב קוק מגדיר את המטרה של כל התהליך הזה, מי השיעבוד עד יציאת מצרים וכו' וכו', לעבור תהליך חושי, של לעכל דברים רוחניים, שאנחנו לא מעכלים בצורה שכלית. וכאן, כן, צריך להעריך בדברים, איך בעצם כל התהליך של יציאת מצרים, בעצם מקבע את האמונה. זה בעזרת השם יום ויום רביעי, הוא מדבר על זה בעריכות, אבל זה בעצם נותן לנו הבנה, מאוד, מאוד חשובה, שאנחנו לא צריכים לזלזל בחוש דווקא, הפוך. החוש מפגיש אותנו עם נקודות עומק, מקדם אותנו. הרי, נכון, אם אברהם אבינו היה אומר, לא היה אומר במידע, היינו במקום אחר. אבל בגלל שבאמת זה מצבנו, ולא כל דבר אנחנו מבינים בשכל, ולא כל דבר נתפס בשכל הפשוט שלנו, אנחנו יכולים להתרומם, אנחנו צריכים להתרומם, עם ישראל להתרומם, מכל התהליך של שיעבוד, והניסים של יציאת מצרים, וקריאת ים סוף, זה מדרגת אמונה הרבה 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 יותר גדולה. ולכן נקודת החוש היא הנקודה המרכזית בפסח. ואנחנו לא מזלזלים בזה, בדיוק אנחנו אומרים הפוך. אנחנו חווים דבר שאנחנו לא מבינים אותו. והחוויה הזאת היא מתקבעת בנפש. מתקבעת עמוק 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 בנפש שלנו, שזה היסוד העיקרי של מה שאנחנו בעצם עושים בפסח. וזה כל החוויות של פסח. עכשיו, אני רוצה ללמוד אתכם פסקה קצרה של המהר"ל, להבין את זה, שעל פי זה אנחנו יכולים להבין את כל התהליך של ליל הסדר. אפשר גם להוריד לי את המסך למטה, למקום מספר 2? רגע. רגע. כן. איך אני יורד למקור מספר 2? מתנצל רגע. הנה. יפה. אז בנות, עד כאן יש שאלות?
הרב כרגע אין שאלות. לא ראיתי
שאלות. אין שאלות? טוב. אז אנחנו מבינים. אז אם ככה אני אסכם נקודה אחת חשובה. שכל המהלך של הגלות והגאולה, עניינו להגיע למדרגת אמונה, כן, באופן כזה של דברים שאנחנו לא מבינים. דברים שאנחנו לא מבינים. ומה שאנחנו לא מבינים, אנחנו חווים אותם, ואנחנו קולטים אותם דרך החיים עצמם. כן? גם דברים שאנחנו לא מבינים. וכאן המהר"ל, בספר גבורות השם, מקור מספר 2, עוסק בסדר הליל הסדר, כן? וכן, הוא שואל בעצם למה, כן, אנחנו שואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אגב, זה לא שהילדים שואלים, נכון? אם אדם אין לו ילדים, אז כן, כל אדם שואל מה נשתנה, נכון? בעצם הליל הסדר, המגיד, מצוות מגיד, מצוות סיפור ליציאת מצרים, מתחיל מהשאלות, נכון? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות וכו' וכו', נכון, חמץ הוא מצא, הלילה הזה כולו מצא וכו'. שואל המהר"ל, למה מתחיל, מה נשתנה הלילה הזה וכו'? ולא מתחיל ביציאת מצרים, לומר עבדים היינו לפרעה, ולא שאלת מה נשתנה. כן, למה צריך, בעצם כאן השאלה היא מאוד מאוד מרכזית, בהבנת הסיטואציה של ליל הסדר, למה אנחנו צריכים... את החוויות האלה, לראות חמץ ומצה, לראות את הנושא של המצה, להסבה, ארבע כוסות, כן, אז זאת ממש שאלה היא. למה שלא נעשה כאן שיעור חבור, כן, כינוס במדרשה, כל הבנות במקום לעזוב את הקיונות בבית, לשבת במדרשה, לשמוע שיעורים על הניסים, על הנפלאות, ועל האמונה, נו, ככה ראוי להיות, הרבה יותר. ואז אני רוצה ללמוד לכם פסקה קצרה, היא בעצם מפתח לכמה סוגיות רוחניות שגם צריך לדבר עליהן בהמשך. כי, אני קורא בפנים, הידיעה היא נקנית מן המורגש אל המוסכם. המהר"ל עושה מזה לכתחילה. אם אצל הרב קוק זה היה נשמע אולי דיעבד כזה, כן? שאם אברהם אבינו לא היה שואל, כן? אצל המהר"ל זה הדרך. כי בעצם השכל שלנו, הייתי אומר, לכאורה השכל שלנו אמור להיות להביע מושכלות מתוך איזה משהו תיאורטי, משהו פילוסופי, נכון? השכל שלנו הוא שכל מאוד פילוסופי. אז לעזוב את הרגשות, לעזוב מה אנחנו רואים בעיניים, להתחיל לחשוב. כן? וכאן המהר"ל אומר הפוך. שהידיעה נקנית, וזה לכתחילה. זה ככה זה נכון, וככה מן המורגש אל המוסכם. זאת אומרת ככה, כדי להבין יסודות באמונה, כדי להבין, אז עד רבה, אנחנו חווים את המציאות. אנחנו ממש מפעילים את החושים שלנו, מתבוננים במציאות, רואים מה קורה, זה לא מסיט אותנו מאמונה. זה לא מפריע לנו להיות במדרגה אמונית, בדיוק הפוך. אנחנו, הסנסורים שלנו, שיוצרים מושכלות אמוניים, זה דווקא מתוך לראות את המציאות. ככה גם הרמב״ם כותב, שאיך אדם מגיע לאהבת השם, בנות, למדתם את זה? לפי הרמב״ם, בנות, איך אדם מגיע לאהבת השם? נו, שאלה, איך האדם מגיע לאהבת השם? התבוננות בבריאה. אז מה זה השטחיות הזאת? מה התבוננות בבריאה? מה, אתה צריך להתבונן בבריאה, ללכת לטייל, לא לעשות את זה עכשיו, בנות אסור, כן? ללכת לטייל, למראות שזה מאוד מפתה, ולראות פרחים, ולראות זה, אז מה, מה, נו, זה כזה, זה נראה שטחי, כן? זה, ככה אוהבים את השם, נכון אוהבים את השם, בגלל שהוא ברא את העולם, אתה לא צריך ללכת ולראות פרחים, ולראות מפלים בצפון, ירוק והכל ירוק, כדי לאהוב את השם. נו, אז זו תשובה. יש כאן תשובה עמוקה מאוד, שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, כן? מדרגות האמונה יותר גבוהות, מגיעות דווקא מצד הנקודה של המורגש. אנחנו פשוט מרגישים את הקדוש ברוך הוא. רואים אותו ביום יום, רואים אותו, כאילו אפילו רואים איזו עוצמה של טבע. אני אומר דבר אפילו כמעט מחודש, שמגיעים לאמונה גם מ... אתה רואה, הנה, אתה רואה את המגפה. וואו, תראו מה זה, איזה הופעה אלוקית. הקדוש ברוך הוא בא ברגע אחד מערבב אותנו. מרגישות את זה? מערבב אותנו ברגע אחד. כל התוכניות, כל החשבונות, מה ומי ואיפה ולמה, וזה, ונפגשים אחרי פסח, נכון? נפגשות וזה, הכל. מרגישים את הקדוש ברוך הוא. כאילו, גם דבר שאני לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהל, בשכל הקר, לפעמים אנחנו לא מבינים. מה, הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו, מזיז אותנו לקרן, הרי יש בחירה חופשית. עד לפני הקורונה חשבתי שאם אני רוצה, אני יכול לצאת מהבית, נכון? מה, זה בחירה חופשית שלי, כן? והקדוש ברוך הוא גם מחנך אותנו דרך המציאות. כמה השגחה אלוקית יש, כמה הופעה אלוקית, כמה הקדוש ברוך הוא מדריך את המציאות, כן, יום, יום, שעה, שעה. אז בעצם אומר כאן המערב, והוא כותב את זה בכמה מקומות, שדווקא הידיעה נקראת מן המורגש אל המושכל. הייתי אומר יותר מזה, כדי להגיע למושכל עמוק, צריך לפתוח את העיניים. צריך להתבונן ולהבין, וואו, איזה נפלא, איזה דברים נפלאים כאן. איזה דברים עמוקים וגדולים יש כאן במציאות, כן? אז אבא, כן.
אני חושבת שזה לא... כאילו המערה לא המציא כאן משהו, זה קורה לנו באופן טבעי, אנחנו קודם כל נפגשים דברים, גם הרב קוק אומר את זה, ברגע שלנו, אנחנו יכולים לעבור תהליך של עיבוד.
כן, אבל הפוך, בראייה פשוטה הייתי אומר, שלהגיע לעומק צריך להסיט את כל את החיצוניות. לכאורה, איך מגיעים לעומק? מתוך הסרת החיצוניות. זאת אומרת, אתה מסיר מעצמך את כל הייתי אומר, סברות חיצוניות, מה שאתה רואה, הדמיונות, הייתי אומר שזה דווקא מדרגה יותר נמוכה, כן? וגם אצל הרב קוק קצת משמע שזה מדרגה יותר נמוכה. אבל כאן הרב קוק, וכאן המערל אומר בדיוק הפוך, ככה נכון לעשות, ככה בונים מושכלות, דרך כלל להיפתח למציאות, להקשיב לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, כן? זה נקודה מחודשת. אומר המערל, ככה הדרך הנכונה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בבית המדרש, זה לא המבנה הנכון. כלומר, הייתי אומר דבר כזה, בבית מדרש, אנחנו מסתכלים על הנוף של שבות רחל כדי ללמוד, מסתכלים בספר, מה אתם אומרות? מה אתם עושות כל השנה? מסתכלות על הנוף או מסתכלות על הספרים? מה עושות? לא, אני מקווה שלא על הנוף, על הספרים, כן. אז התשובה, נכון, בבית המדרש יש בו פן מסוים, נותן פן מסוים של להבין תורה, להבין את המהות, להבין דברים עמוקים שכליים. אביב אומרת שאי אפשר להתעלם מהנוף בשבות, מסכימות? אי אפשר להתעלם מה... אי אפשר להתעלם מהנוף בשבות. כן, אף על פי כן, כאילו אנחנו בבית המדרש, הוא לא סדנת ציור. אני מקווה שאתם מסכימות איתי, כן? אבל בליל הסדר אנחנו עולים מדרגה, לא יורדים מדרגה, עולים מדרגה. זה פלא, זה נקודת פלא. מה עולים מדרגה? ובעצם אנחנו משלימים את בית המדרש. בבית המדרש אנחנו עוזרים, מה כתוב בספרים? מסתכלים בספר כזה, מסתכלים בספר אחר. בליל הסדר, אנחנו דווקא נכנסים לנקודת עומק שאנחנו לא מצליחים לגעת בה בבית המדרש. איזה נקודת עומק? שלהיפגש עם הקדוש ברוך הוא ממש, לחוות אותו, לחוות אותו. נגיד בבית המדרש, מישהו שאומרת לי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, זה לא ממש ככה. כן, אנחנו באיזשהו מקום עובדים משהו תיאורטי, מבינים באופן תיאורטי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, באופן ממשי, לעלות קומה של להגיד, אני מפגש, רואה את הקדוש ברוך הוא ממש ממש בעיניים, לא כל יום, זה לא כל יום. ליל הסדר זה מדרגה עליונה מאוד. אני ממש מרגיש את הקדוש ברוך הוא, כן? נכון, אנחנו, כשאנחנו שותים להסיבה, נכון, יש לך להסיב, אנחנו ממש שותים נחורים. בחוויה הרי, ממש ממש, נכון? חייב אדם להראות, לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. בחוויה ממשית, לגמרי, כן? וכאן אני חוזר למהר"ל, והמהר"ל אומר כאן עוד משפט מאוד חשוב, והמצוות הם כמו סולם לעלות בהם אל הידיעה השלמה. כאן המהר"ל מעמיק ומרחיב את הנושא הזה, שכל המצוות, מה זה מצווה? זה לא משהו שכלי. כן, אדם אוכל מצה. כן, אני מניח פילין, אדם איזה, מה, הוא לא מחלל שבת, איפה? אז הוא אומר, עד רבה, במצוות אתה חווה את הקודש, אתה ממש חווה את הקודש, ולכן, מי שלא מקיים מצוות, גם קשה לו ללמוד תורה, כלומר, זה, מתוך המצוות מגיעים לאמונה, בעזרת השם, אחרי פסח, נלמד בכוזרית, הנקודות האלה, המצוות הן כמו סולם לעלות בהם אל הידיעה השלמה, כלומר, ידיעה שהיא מנותקת מהחושים, ידיעה אינטלקטואלית, היא, יש בה משהו חיצוני, כן? יש בה משהו, משהו מאוד חיצוני כזה, יודע ש, זה עדיין לא, אני לא חי את זה, זה לא בוער בקרבי, זה לא אני לגמרי, כן? ובאמת, ליל הסדר, זה לילה שיש המון מצוות, לכן ליל הסדר יש המון מצוות, להסתב, נכון? מצות, ארבע כוסות, מרור, מה עוד? שנו, כן, כאלה לסדר, קרפס, וכו' וכו' וכו'. כל הליל הסדר הזה זה מצוות. אולי זה הכוונה ליל הסדר גם, כאילו הסדר כאן הוא, סדר זה מדרגות, עולים מתוך הקיום המצוות, עולים למדרגת אמונה גדולה מאוד, כן? והמצוות הן כמו סולם לעלות בהם אל הידיעה שלמה. עד רבה, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בלחבוט. מאוד עסוקים כאילו להציג את עצמנו, לעשות מצוות הסיבה. איך, אחרי המעשים ממשיכים הלבבות. זה הכותרת של ליל הסדר. כותרת של ליל הסדר, אחרי המעשים ממשיכים הלבבות. מי שלא מרגישה מתחורים. נכון, יכול להיות בת שהיא קצת עובדת קשה לפני ליל הסדר, היא מגיעה לסדר קצת עייפה, והיא לא מרגישה מתחורים, מרגישה, איזה קשי, איזה. ובאה הלכה ואומרת, גבירתי, תסבי. אגב, בנות פטורות מהסבה או חייבות בהסבה? יודעות או לא יודעות? האם בנות חייבות בהסבה? חייבות. האם יש חולקת? כן. פטורות, יפה, ספרדיות, נכון, יש אומרים חייבות, ויש כתוב בשולחן ערוך, סימן תף עין בית. היה מחלוקת בסוף פטורות, אשכנזיות חייבות, כן, אז כתוב, אני ככה אסיים בהלכה הזו, אז כתוב בשולחן ערוך, שנשים בזמן חזל הן היו פטורות, כיוון שאימת בעליהן עליהן. מי מסוגלת להסב ולהרגיש בתחורים כשבעלך לידך? לא מסוגלת. כך כתוב, מגמרא מסכת פסחים, דף קוף חט. אז זה כאילו, אימת בעליהם עליהם, או יש כאלה שאומרים שבגלל שהם עסוקות. אבל נשים חשובות, חייבות. זה מה שכתוב, נשים חשובות, חייבות להסב. כתוב בשולחן ערוך, שבימינו כל הנשים חשובות. לא מפחדות מהבעל, הן לא עסוקות בלהגיש, כי הבעל מגיש. אבל, למעשה, הרי מה כותב? שנשים פטרו את עצמם. למה? כי סבתא, 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 רבא של האנשים לא הצבו, אז נשים פטורות. טוב, זה נושא בפני עצמו, אז רק אני אגיד דבר כזה. אז מי שלא מרגיש בת חורין, מי שלא מרגישה בת חורין, למעשה המחבר בסימן תף עין בית כותב, מתוך מש, דבריו שאת משמע, שנשים פטורות, ומי שמרגישה חשובה חייבת. כן? ככה משמע מהמחבר. אשכנזיות נוהגות להסב. בכל מקרה. אז היסוד הוא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. היסוד הוא, כשאני מרגיש בן חורין, אני נהיה בן חורין. זה סגולת היום. זה העוצמה של ליל הסדר, כי זה העוצמה של כל פסח. כי זה העוצמה של כל יציאת מצרים. אנחנו חווים דברים עצומים כאלה, שנכנסים לנו דרך הורידים. כן? מה שלא נכנס, יש לנו כלל, מה שלא נכנס דרך הראש, מכירות את הכלל הזה? מה שלא נכנס דרך הראש, נכנס דרך הרגליים. זה לא דיאבד, זה כמעט לכתחילה, לפי מה שהרב קוק, לפי מה שהמהר"ל אומר. ולכך יש לו, אני חוזר לדברי המהר"ל, ולכך יש לו להתחיל מן המורגש. מה נשתנה? כן? אז למה שואלים מה נשתנה? זה לא רק כדי לעורר את הבן לשאול. אלא באמת אני עומד כאן ומסתכל לו למציאות ואומר, וואו, מצא. מה זה? אני חווה את המצא, אני חווה את הסיבה. ואני אומר, וואו, זה, כן, אני נפגש עם המציאות, עם המצוות, והמצוות מעוררות אותי לאמונה. כן. מן המורגש אל המושכל. כן? לכן בעצם יש כאלה שכאילו בעצם רוצים לרוץ למגיד, להגיד וורטים, והבנות, בעזרת השם השנה יהיה לכם המון, רעיונות, כי יש לכם המון שיעורים, אבל צריך לדעת גם להתחבר לחוויה של הליל הסדר, חוויה ממש, לחוות בשמחה את אכילת מצות, כן, ולא להגיד קשה לי, חוויה מרוממת, ארבע כוסות של יין, יש כאלה שפותרים ושותים קצת מצנבים, כן, לחוות, להבין שדווקא החוויה היא נקודת עומק לפעמים יותר מאשר התפיסה השכלית. כן, אני עוצר כאן שאלות. בנות, יש שאלות, קושיות?
לא ראיתי שמישהו מרים את היד. נסתכל בצ'אט.
אין שאלות. סיכום. כן. מרים שירה. מה השאלה? באנגלית. תודה רבה. אז בעזרת השם ניפגש ביום רביעי, ובעצם נמשיך בערך פלוס מינוס את הסוגיות האלה, ביום רביעי בצהריים. נתראות, בוקר טוב.